השיעור יום מוקדש לעילוי נשמת סבתא של אחד הלומדים, טובה טויבה, בת שלמה ולנר, זיכרונה לברכה. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. וכרגיל, כל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף סמ"ו במסכת סנהדרין. נתחיל במשנה הראשונה בעמוד א', ונסיים במשנה הראשונה בדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בחייבי הסקילה, והיום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על הסקילה למחלל שבת, בחלק השני למקלל אבי ואמו, ובחלק השלישי למי שבא על נערה מאורסה. אז החלק הראשון, מי שמחלל שבת ויש עדים והתראה, הוא חייב סקילה, אבל אומרת המשנה, זה דווקא בחילול כזה, שלולי הסקילה, כלומר אם אין עדים או התראה, אז אם זה היה מזיד הוא היה חייב קרת, ואם זה היה שוגג הוא היה חייב חטאת. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו שואלת הגמרא, ממה המשנה בעצם באה להוציא בכלל הזה? הרי לכאורה כל חילולי השבת שאסורים מדאורייתא הם קרת וחטאת. איזה איסור יש שהוא אסור מדאורייתא, אבל לא בקרת וחטאת? ועל זה המשנה אמרה שגם אין לו סקילה. ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות, כששתי התשובות נתונות במחלוקת. תשובה ראשונה זה איסור תחומין, שלפי רבי עקיבא זה איסור תורה, אבל לא איסור קרת וחטאת. תשובה שנייה זה הברה של אש, שלפי רבי יוסי גם כן זה איסור תורה, אבל לא איסור קרת וחטאת. ועל זה המשנה דיברה שאפילו שזה איסור תורה, בכל זאת כיוון שאין בזה קרת וחטאת, אז גם אין בזה סקילה. אלה שתי התשובות, וכאמור על כל אחת מהתשובות יש דעה שחולקת. לגבי התשובה הראשונה היא חולקת לכולה, לגבי התשובה השנייה היא חולקת לחומרה. כלומר, לגבי תחומין, כאמור רבי עקיב אמר שזה דאורייתא רק בלי קרת וחטאת, אבל חכמים חולקים לכולה ואומרים זה בכלל לא דאורייתא, ממילא המשנה לא דיברה על זה. לגבי עבירה גם כן, רבי יוסי אמר שזה דאורייתא אבל רק לאו, אבל רבי נתן חולק לחומרה ואומר לא נכון, זה דאורייתא וזה גם קרת וחטאת, וממילא גם על זה המשנה לא דיברה, כי אנחנו מחפשים לאו שהוא דאורייתא אבל בלי קרת וחטאת, ושעל זה המשנה חידשה שגם לא יהיה לזה סקילה. אז כאמור יש לנו שתי אפשרויות, או תחומין רבי עקיבא או הברה לרבי יוסי, ועד כאן החלק הראשון. החלק השני זה עונש הסקילה של מי שמקלל את אביו ואמו, ולגבי זה נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון אומר את המשנה, כשהוא מקלל זה לא סתם שהוא מקלל, אלא שהוא מוסיף את שם השם לקללה שלו. למשל, שהוא אומר לאביו, השם יקלל אותך, רק אז הוא חייב סקילה. עכשיו, מה זה אותו שם השם שהוא השתמש בו? אז אם הוא השתמש בשם הוויה, כלומר י' כ' ו' כ', או בשם עדנות, כמו שאנחנו אומרים בברכות, עדו וכו', אז ודאי שזה נחשב שם השם, והוא חייב. אבל מה אם הוא לא אמר את שם השם ממש, אלא רק כינוי של השם, כמו רחום או חנון? אז כמו שראינו בדף נ"ו לגבי מגדף, גם כאן יש לנו אותה מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, שרבי מאיר מחייב, אבל חכמים פותרים. ומי זה חכמים? אומרת הגמרא, זה רבי מנחם ברבי יוסי, שיש לו דרשה שצריך דווקא את שם השם ממש, ולא כינוי. מה הדרשה שלו? הדרשה היא לפסוק לגבי מגדף, ששם פעמיים כתוב שזה דווקא שם השם ממש. כתוב שם ונוקב שם השם מות יומת וכולי, בנוקבו שם יומת. למה זה כתוב פעמיים? אז פעם אחת ללמד שבמגדף זה דווקא שם השם ממש, ופעם שנייה ללמד שגם אצלנו במקלל אבי ואמו זה גם כן דווקא שם השם ממש, ועד כאן הסעיף הראשון באיזה שם הוא משתמש. הסעיף השני בשורה הצרה האחרונה בעמוד א', תנו רבנן, זה ברייתא שדורשת את הפסוק לגבי העונש של המקלל ואומרת עליו שלושה דברים. נקרא קודם את הפסוק, זה ויקרא כ' פסוק ת', כי איש איש אשר יקלל את אבי ואת אמו מות יומת, אבי ואמו קילל דמיו בו. זה הפסוק, וכאמור, שלושה דברים. דבר ראשון, מהכפילות של איש-איש, אנחנו לומדים שזה לאו דווקא איש, כלומר בן, אלא גם בת, או טומטום ואנדרוגינוס, גם הם חייבים, זה דבר ראשון. דבר שני, מזה שכתוב את אביו ואת אמו, לכאורה אנו יכולים לחשוב שהוא צריך לקלל גם את אביו וגם את אמו בשביל להתחייב, אבל אומרת הברייתא שלא, מספיק שהוא קילל או את אביו או את אמו. ואיך לומדים את זה? אז כאן יש מחלוקת רבי יושעי ורבי יונתן. רבי יושעי אומר שזה מהכפילות של סוף הפסוק, כלומר כאמור הפסוק הוא כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, לכאורה הפסוק יכל להסתיים כאן, אבל הפסוק מוסיף ואומר אביו ואמו קילל דמיו בו, מהתוספת הזאת זה מלמד שזה לאו דווקא גם וגם, אלא או אביו או אמו. זה המקור של רבי יושעי, שזה או זה או זה. לעומת זאת רבי יונתן אומר, לא צריך לזה מקור. גם כשכתוב באמצע הפסוק אשר יקלל את אביו ואת אמו, למרות שכתוב ואת אמו, ברור שזה לא גם וגם, אלא או אביו או אמו. בשביל שזה יהיה גם וגם, צריך שיהיה כתוב יחדיו, וכאן לא כתוב יחדיו. עכשיו תשאלו, אז לפי רבי יונתן שלא לומדים מסוף הפסוק, אז למה כתוב את סוף הפסוק? אז הגמרא לא אומרת את זה כאן, אבל היא אומרת את זה בדף פ"ה, שזה נדרש למשהו אחר, שהוא חייב גם אם הוא קילל אותם אחרי שהם כבר נפטרו. ועד כאן הדבר השני בברייתא לגבי שזה או אביו או אמו. הדבר השלישי זה שזה דווקא סקילה. איך לומדים את זה? כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, כתוב כאן מות יומת, אבי ואמו כילל דמיו בו, ומדמיו בו עושים גזרה שווה לאו ועידוני, שכמו ששם זה סקילה, גם כאן זה סקילה, ועד כאן הסעיף השני, שלושה דברים לגבי היקף העונש, שזה לאו דווקא איש אלא גם אישה, ושהוא לא צריך כלל את אביו ואת אמו, אלא או אביו או אמו, ושזה בסקילה, זה הסעיף השני. הסעיף השלישי, הבאנו עכשיו את הפסוק של העונש של המקלל, אבל כרגיל לא מספיק שהתורה תכתוב את העונש, אלא גם צריך מקור לעצם האיסור, ולכאורה כאן אנחנו בבעיה. אין מקור לעצם האיסור של כללת אבי ואמו. אז מה המקור לעזרה לעצם האיסור? אז את זה נלמד מאנשים אחרים ששם כן יש איסור מפורש שאסור לקלל אותם, וזה דיין, נשיא וחרש. לגבי דיין ונשיא כתוב, אלוהים לא תקלל, שזה דיין, ונשיא ועמך לא תאור, שזה נשיא, ולגבי חרש כתוב, לא תקלל חרש. אלה השלושה שבהם כתוב מפורש שאסור, ואיך בדיוק לומדים הם, אז את הלימוד נחלק לשני שלבים, כשבשני השלבים הגמרא משתמשת בצד השווה. כלומר, בשלב הראשון אומרת הגמרא, בוא נלמד את זה מדיין ומנשיא, אבל כבר בהתחלה ברור לגמרא שלימוד את זה לבד מדיין או לבד מנשיא אי אפשר, כי את כל אחד מהם אפשר לפרוח, כי אם ננסה ללמוד מדיין לבד ונאמר שכמו ששם אסור לקלל, אז גם את אבי ואמו אסור לקלל, אז אפשר לפרוח ולומר שאולי דווקא בדיין אסור, כי אתה מצווה על הוראתו, להקשיב לו בענייני הלכה, אבל אולי אבא ואמא לא, ומצד שני גם מנשיא לבד אי אפשר ללמוד, כי אולי דווקא נשיא אסור לקלל, כי אתה מצווה על המראתו, כלומר להקשיב לו בענייני המלכות, אבל אולי אבא ואמא לא. אז לבד מכל אחד אי אפשר, אבל ביחד משניהם על ידי הצד השווה, לכאורה אפשר, כי אמנם אפשר לפרוח כל אחד מהם, אבל השני משלים, כי אמנם לדיין אתם מצווה על הוראתו, אבל לנשיא לא, ואמנם לנשיא אתם מצווה על המראתו, אבל לדיין לא, ומכאן שזאת לא הסיבה שאסור לקלל אותם, וממילא גם אסור לקלל את אבי ואת אמו, עד כאן השלב הראשון, אבל דוחה הגמרא, גם משניהם ביחד אי אפשר ללמוד, כי אמנם לכל אחד יש משהו מיוחד שאין לשני, אבל גם יש משהו מיוחד לשניהם ביחד שאין לאבא ואמא, וזה שאולי בשניהם אפשר לומר שגדולתם גרמה, נכון שלכל אחד יש גדולה אחרת, אבל לכל אחד יש גדולה, אז אולי לכן אסור לקלל אותם, אבל את אבי ואמו אולי אין איסור, ולכן את השלב הראשון דחינו, אי אפשר ללמוד מדיין לבד או מנשיא לבד, וגם לא משניהם ביחד, ואנחנו עוברים לשלב השני, וזה שבואו נצרף ללימוד, לימוד הזה גם את החרש, ונלמד משלושתם ביחד כשהחרש יחפה על הדיין והנשיא, והדיין והנשיא יחפו על החרש, כלומר ללמוד מדיין ונשיא אמרנו שאי אפשר, כי אולי זה בגלל גדולתם, אבל יבוא החרש ויוכיח שזה לא בגלל גדולתם, כי הרי החרש אין לו גדולה אלא דווקא שפלות, אבל מצד שני גם ללמוד מהחרש לבד אי אפשר, כי אולי דווקא אותו אסור לקלל דווקא בגלל שהוא שפל, אז יבואו דיין ונשיא והוכיחו שלא נכון, הם לא שפלים וגם אותם אסור, וככה ביחד מהצד השווה של שלושתם ביחד נוכיח שגם את האבא ואמא אסור לקלל. זה השלב השני, אבל גם על זה מקשה הגמרא, גם משלושתם ביחד אי אפשר ללמוד, כי אמנם לכל אחד יש משהו אחר, אבל המשותף לשלושתם זה שהם משונים מהרגיל, הדיין והנשיא גדולים מהרגיל, אחרי שפל מהרגיל, אבל שלושתם משונים, ואולי דווקא לכן אסור לקלל את שלושתם, אבל סתם אבא ואמא שהם אנשים רגילים, אולי אצלם אין איסור. זאת הקושייה לשלב השני, ועל זה עונה הגמרא, אם באמת היה רק דוגמה אחת לגדולה, נשיא או דיין, ודוגמה אחת לשפלות, חרש, אז באמת לא היה אפשר ללמוד. אבל כיוון שיש שתי דוגמאות לגדולה, גם נשיא וגם דיין, אז אחד מהם מיותר, ומזה אפשר ללמוד גם למי שאין לו גדולה, כלומר לאבא ואמא. עד כאן הלימוד, ואם זה באמת נשאר, יש כאן הצד השווה של נשיא ודיין וחרש, ועם ייתור של או נשיא או דיין, ועם זה אנחנו נשארים, אבל לסיום, הגמרא מקשה עוד קושייה אחת ומתרצת, וזה שכל מה שאמרנו באמת נכון, אבל רק בהנחה שבאמת כשבפסוק כתוב אלוהים לא תקלל, הכוונה היא לא לאיסור לקלל את הקדוש ברוך הוא חלילה, אלא לקלל את הדיין, שכך באמת סובר רבי ישמעאל, אבל רבי עקיבא ורבי אלעזר בן יעקב, הם סוברים שכשכתוב כאן אלוהים לא תקלל, זה לא לדיין, אלא לקדוש ברוך הוא, ואז ממילא אין כאן בעצם שני מקורות לגדולה, דיין ונשיא, וממילא אחד מיותר, אלא יש פה רק גדול אחד, וזה הנשיא, אז איך נלמד לאבא ואמא, עונה הגמרא, גם לדעה הזאת שהפסוק בעצם מדבר על קודש, כלומר חלילה לקלל את הקדוש ברוך הוא, גם מזה אפשר ללמוד איסור לקלל דיין, כי אם זה היה רק לקדוש ברוך הוא, אז היה כתוב אלוקים לא תקל עם למד אחת. למה כתוב עם שני למדים? לא תקלל, מהכפילות הזאת לומדים שזה לא רק לקדוש ברוך הוא, אלא גם לדיין. ממילא שוב, יש כאן מקור גם לדיין וגם לנשיא, ובצורף עם החרש, והאיתור הזה לומדים גם להורים. ועד כאן הסעיף השלישי, מה המקור לעזרה לאיסור לקלל את אבי ואמו, לגבי המקור של העונש כבר ראינו, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי כללת אביו ואמו. החלק השלישי והאחרון של השיעור זה סקילה למי שבעל נערה מאורסה. ולגבי זה נזכיר דברים שכבר אמרנו בערך לפני שבועיים, שברירת המחדל של אישה שזינתה זה חנק לאישה ולבועל, אבל יש לזה שני יוצאי דופן, וזה נערה מאורסה שהיה זה סקילה, ובת כהן שזינתה שהיא בשריפה, ועכשיו כאמור אנחנו מתמקדים בנערה מאורסה. ולגבי זה אומרת המשנה, בשביל לחייב אותה סקילה ולא חנק, יש ארבעה תנאים, וזה שהיא נערה, בתולה, מאורסה, בבית אביה. שוב שנזכור, נערה, בתולה, מאורסה, בבית אביה, אלה ארבעת התנאים. עכשיו בואו נעבור עליהם עוד פעם ונסביר כל אחד. אז התנאי הראשון זה נערה, ובשביל להבין את זה נזכיר שבהתבגרות של בת יש שלושה שלבים, וזה שבהתחלה היא נקראת קטנה, אחרי זה כשהיא מגיעה לגיל 12 פלוס שתי שערות, אז היא נקראת נערה למשך חצי שנה, ואז ב-12 וחצי היא נקראת בוגרת. אז שלושה שלבים, קטנה, נערה, בוגרת, וכאמור אומרת המשנה, השכילה זה דווקא בשלב האמצעי של נערה, זה תנאי ראשון, אם היא כבר בוגרת, אז זה לא יהיה שכילה, אלא זה יהיה חנק, זה תנאי ראשון. תנאי שני זה שהיא בתולה, ולכן אם למשל באו עליה שני אנשים, אז הראשון יהיה בסקילה, אבל השני יהיה בחנק, כי לשני היא כבר לא הייתה בתולה, אלא בעולה. תנאי שלישי זה שהיא מאורסה, כלומר, כידוע, יש שני שלבים בחתונה, יש קודם את הקידושין, שהרי את מקודשת לי, שבחזל קוראים לזה גם האירוסין, זה לא האירוסין של ימינו, זה שלב ראשון. שלב שני זה שהיא נכנסה לחופה, שאז זה הנישואין. אז כאמור, התנאי שלישי אומר שזה דווקא אם היא בשלב הראשון של האירוסין, קידושין, ועוד לא הגיע לשלב השני של הנישואין, החופה, אם היא כבר נישאה, אז זה כבר חנק וזה לא סקילה. ותנאי רביעי ואחרון זה שהיא עדיין בבית אביה, אבל אם האבא כבר שלח אותה לבית הבעל אפילו שהיא עוד לא הגיעה, אז כבר זה יהיה חנק וזה לא יהיה סקילה. אלה ארבעת התנאים גם במשנה וגם בברייתא, ועכשיו את הגמרא לגבי זה נחלק לשני סעיפים. סעיף ראשון פשוט מאוד, זה המקור לארבעת התנאים האלו, שלושת הראשונים ממש מפורשים בפסוק, כתוב בדברים כ"ב, פסוק כ"ג, כי יהיה נערה ותולה מאורסה לאיש, ומצא איש בעיר ושכב עמה וכולי, אלה שלושת התנאים הראשונים, נערה ותולה מאורסה. לגבי התנאי הרביעי, את זה לומדים לא מפסוק כ"ג, אלא משני פסוקים לפני, זה פסוק כ"א, שאומנם מדבר על נושא טיפה אחר, וזה מוציא שם רע, אבל כתוב שם לזנות בית אביה, ומכאן לומדים גם לגבי נערה מאורסה שזינתה, שזה דווקא עם ידיים בבית אביה, ועד כאן הסעיף הראשון, המקור לארבעת התנאים. הסעיף השני זה לגבי קטנה. כלומר, נזכיר עוד פעם, יש שלושה שלבים בהתפתחות, יש קטנה, נערה ובוגרת, וכאמור, הפסוק מדבר על השלב האמצעי, נערה, כך שברור לכולם שאם היא כבר בוגרת, אז היא כבר לא בסקילה, אלא היא בחנק. מה שלא ברור זה לגבי השלב הראשון, כלומר, קטנה, האם גם היא לא שייכת בסקילה, או שאולי גם היא בפנים, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה מחלוקת תנאים לגבי קטנה, רבי מאיר אומר שקטנה לא בסקילה, חכמים אומרים שגם קטנה כלולה בסקילה. עכשיו, כמובן, לא הקטנה עצמה, היא קטנה, היא פטורה מעונשים, אבל הבועל אותה נענש בסקילה, זה שלב ראשון. השלב השני זה שבא רב ואומר שכשהמשנה שלנו אמרה שדווקא נערה, התכוונה כדעת רבי מאיר. כלומר, דווקא נערה לא בוגרת ולא קטנה. דווקא נערה. זה מה שאומר רב. עכשיו שואל עליו רבי חמי דיפתי, מי אמר? אולי כשהמשנה אמרה נערה, היא לא התכוונה לפוקי גם מקטנה וגם מבוגרת, אלא רק לפוקי מבוגרת, שבוגרת היא לא בסקילה, אבל אולי קטנה היא כן בסקילה, ואז המשנה יכולה להסתדר גם לרבנן. זאת השאלה, אבל אני רבינה, אם זה היה ככה שזה רק בא להפוקה מגדולה, אז היה כתוב, אינו חייב אלא על נערה. והיינו יכולים לומר שכוונה היא נערה או קטנה, העיקר שהיא לא תהיה בוגרת. אבל זה לא מה שכתוב. מה שכתוב זה, אינו חייב עד שתהיה נערה. משמע שגם כשהיא קטנה, הוא עוד לא חייב, אלא רק עד שהיא תהיה נערה. רק אז הוא יהיה חייב, בקיצור, כמו שאמר רב, שזה שיטת רבי מאיר, שבין על קטנה ובין על בוגרת אין סקילה, אלא דווקא בנערה. עד כאן שלב שני. שלב שלישי, באי אלו, שואל את הגמרא, לפי רבי מאיר, שאומר שמי שבועל קטנה אין סקילה, אז מה כן יש? האם הבועל פטור לגמרי או שהוא חייב חנק? ולגבי זה נראה דיון בשלושה שלבים. שלב ראשון זה דיון באמוראים, שלב שני זה דיון מקביל בתנאים, ושלב שלישי זה דיון נוסף שיוצא מתוך התנאים. אז שלב ראשון אומר רב, לפי רבי מאיר שהוא לא חייב סקילה, הוא כן חייב חנק. עכשיו, מקשה על זה רבי יעקב ברעדה, הרי לגבי חנק באשת איש שזינתה, כתוב פסוק לפני זה, ומתו גם שניהם. כלומר, מתי עושים חנק? רק שאפשר להרוג גם את האיש וגם את האישה. לעומת זאת, כאן בקטנה, כיוון שאת הקטנה עצמה לא הורגים, כי היא קטנה, אז גם את האיש אי אפשר להרוג בחנק. חנק זה דווקא כשזה לשניהם. זה מה שמקשה רבי יעקב ברעדה על רב, שאמר שהאיש כן בחנק, גם בקטנה, ועל זה עונה שמואל, נכון שבפסוק כ"ב זה נשמע שאי אפשר להרוג בחנק שזה רק האיש, אבל כמה פסוקים אחרי זה בפסוק כ"ה לומדים שדווקא אפשר. שם הנושא זה נערה מאורסה שנאנסה בעל כורחה, ששם כמובן הורגים רק את האיש ולא את האישה כי זה היה בעל כורחה, ומשום מה בפסוקים שם כתוב את זה פעמיים, שמענישים רק אותו ולא אותה. כתוב גם ומת האיש אשר שכב עמה לבדו, וגם כתוב ולנערה לא תעשה דבר. למה יש את הכפילות הזאת? ללמד אותנו שלא רק שם בנערה שנאנסה מענישים רק את האיש ולא את האישה, אלא גם בקטנה שנבלה מרצון, גם שם מענישים רק את האיש, כי את האישה אי אפשר כי היא קטנה, אבל את האיש מענישים, ובחנק, כמו שרב אמר. ועד כאן השלב הראשון של הדיון, לגבי הדיון באמוראים. רק לפני שנעבור הלאה, בואו רק נזכיר עוד פעם מה הנושא. קטנה מאורסה שזינתה מרצון, אותה כמובן לא הורגים, אבל מה עם הבועל? אז ראינו קודם כל מחלוקת תנאים שלפי חכמים גם כאן יש סקילה, ואילו לפי רבי מאיר לא. עכשיו השאלה היא, לפי רבי מאיר, אז מה כן? האם האיש פטור לגמרי או שהוא בחנק? אז רב אמר שהוא בחנק. רבי יעקב ברעדה הקשמי ומתו גם שניהם, שחנק זה דווקא כשהורגים את שניהם, אבל ענה שמואל, לומדים מהפסוק ומת האיש אשר שכב עמה לבדו, שאפשר גם להרוג רק את האיש גם כשמדובר בחנק, זה שלב ראשון. שלב שני זה אותו דיון בדיוק, רק שהפעם זה מחלוקת תנאים, שרבי יונתן אומר שהוא באמת בחנק, כמו שאמר רב, ולומדים את זה מאומת האיש אשר שכב עמה לבדו, שאפשר להרוג גם אותו בחנק, אפילו שזה רק הוא ולא היא. לעומת זאת רבי ישעיה אומר שהוא פטור לגמרי, כי אי אפשר להרוג רק אותו, כי הוא לומד מאומתו גם שניהם, שחנק זה דווקא כשזה שניהם ולא רק הבעל. זאת מחלוקת התנאים. עכשיו בוא נראה מה כל אחד לומד מהמקור של השני. אז רבי יונתן שאמר שאפשר להרוג גם כשזה רק הוא, אז מה הוא לומד מאומתו גם שניהם? הוא לומד מכאן משהו שלא קשור למוות, אלא למעשה החטא, וזה שמתי זה נחשב חטא? רק אם שניהם נהנו מזה. זה מה שלומד משניהם, כלומר רק אם זה ביאה אמיתית. אבל אם זה רק מעשה חידודים, כלומר שהבועל לא באמת הכניס את האיבר, כך שרק הוא נהנה ולא היא, זה לא נחשב ביאה ואף אחד לא ימות. זה מה שרבי יונתן לומד מאומתו גם שניהם, ולו רבי יושעי אומר, לזה לא צריך לימוד, ברור שזה לא נחשב כלום, זה מצד אחד. מצד שני, כאמור, רבי יושעי לומד מאומתו גם שניהם, שצריך ששניהם ימותו, ולכן כשמדובר בקטנה, הבועל יהיה פטור לגמרי. אז מה הוא לומד מאומת האיש אשר שכב עמה לבדו? הוא לומד מכאן משהו אחר לגמרי, וכיוון שזה באמת פותח נושא קצת אחר, אז בוא נגדיר את זה כבר כשלב שלישי. אז עד כאן השלב השני, ראינו את מחלוקת התנאים בין רבי יונתן ורבי יושעיה לגבי מי שבועל קטנה, שכאמור לפי חכמים, אם היא קטנה מאורסה, אז הוא בסקילה, לפי רבי מאיר אין לו סקילה, אלא מה כן יש, לפי רבי יונתן חנק, לפי רבי יושעיה כלום, זה שלב שני. שלב שלישי זה כאמור, מה רבי יושעיה ילמד מה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו, וכאן כאמור אנחנו הולכים לנושא אחר, כבר לא מדברים על קטנה אלא על נערה מאורסה, וזה מה אם 10 אנשים באו על נערה מאורסה אחד אחרי השני, אבל כולם באו עליה שלא כדרכה, כלומר מאחור, כך שפיזית היא בעצם עדיין בתולה. מה העונש שלהם? אז רבנן אומרים שכל 10 בסקילה, כי כאמור פיזית היא עדיין הייתה בתולה, ולכן היא נערה מאורסה בתולה וכולם בסקילה. לעומת זאת רבי מחדש ואומר, לא נכון, הראשון בסקילה, כי אתה אז בתולה, אבל כל השאר הם בחנק, כי למרות שפיזית היא בתולה, אבל היא כבר לא נחשבת בתולה, אפילו שזה היה שלא כדרכה, ולכן בחנק ולא בסקילה. ומאיפה רבי לומד את זה? מהפסוק שלנו, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו. כאמור, החלק הזה של הפסוק מיותר, ומכאן לומדים שאם באו עליה כמה, רק האיש, רק הראשון, הוא זה שמת בסקילה, אבל כל השאר הם לא בסקילה, אלא בחנק. זה מה שרבי לומד מהפסוק הזה, וכאמור, זה גם מה שרבי יושעיה ילמד מכאן. עד כאן עיקר השלב הזה. עכשיו נוסיף לזה עוד משהו, וזה שאומרת הגמרא שרבי אמר את זה לא רק בברייתא הזאת, אלא יש עוד ברייתא בנושא אחר, שבדרך אגב רבי הזכיר גם את הדין הזה. מה הנושא של הברייתא הנוספת? הנושא הוא לא נערה מאורסה שזינתה, אלא בת איש כהן שזינתה. נזכיר, הפסוק לגבי בת איש כהן זה ויקרא כ"א פסוק ט', ובת איש כהן כי תחל לזנות וכולי, באש תשרף. עכשיו, מה זה תחל לזנות? אומר רבי, תחל מלשון התחלה. מה הכוונה? אז לזה יש שני פירושים בגמרא. פירוש ראשון זה שמה שרבי רצה לומר כאן, שמתי בת כהן שזינתה חייבת שריפה? רק אם זה ההתחלה. כלומר, דווקא עם הזנות הזאת הייתה הביאה הראשונה שלה פעם. כלומר, היא בעצם הייתה נערה מאורסה בתולה, שסתם ככה בת ישראל במצב כזה חייבת סקילה, אבל כיוון שהיא בת כהן, היא חייבת שריפה. זה מה שמחדש רבי לפי הפירוש הראשון. ומה המקור שלו לזה? אז בעצם יש לו שני מקורות. מקור אחד הרגע אמרנו, שתחל זה מלשון התחלה, כלומר שזאת הביאה הראשונה שלה. מקור שני, וכאן זה מתקשר לנושא שלנו, זה מנערה מאורסה, שכאמור רבי דורשת, ומת האיש אשר שכב עמה לבדו, שזה בא לומר שדווקא מי שבעל אותה ראשון חייב סקילה, ואילו השאר הם לא בסקילה, אלא בחנק, כי דווקא על הביאה הראשונה יש סקילה, ומכאן לומד רבי גם לבת כהן שזינתה, שגם אצלה זה דווקא ביאה ראשונה. ולמה ללמוד מכאן לכאן? כי כאמור, ברת המחדל זה אשתי שזינתה חייבת חנק, ולברת המחדל הזאת יש שני יוצאי דופן, נערה מאורסה שהיא בסקילה, ובת כהן שהיא בשריפה. וכיוון ששני יוצאי דופן, אפשר ללמוד מאחד לשני, וכאמור הוא לומד שכמו שנערה מאורסה זה דווקא כשהיא מאורסה בתולה ולא סתם בתולה, אלא שזאת הביאה הראשונה שלה, שלא באו אליה אפילו לא שלא כדרכה, אותו דבר גם בבת כהן זה דווקא בביאה הראשונה שלה. ועד כאן הפירוש הראשון לרבי באותה ברייתא לגבי בת כהן, כשכאמור, לפי הפירוש הזה, הוא בעצם הזכיר את הנושא שלנו של נערה מאורסה עם הלימוד הזה של ומת האיש אשר שכב עמה לבדו, כסוג של בדרך אגב, בשביל ללמוד מכאן לבת כהן, שגם שם זה דווקא בביאה הראשונה. עד כאן הפירוש הראשון. הפירוש השני לרבי באותה ברייתא לגבי בת כהן זה של רב יוסף, והוא מבין את הברייתא אחרת לגמרי. לדעתו, כשרבי אמר שעובת כהן כי תחל לזנות, הכוונה עם לשון התחלה, הוא בכלל התכוון לומר שזה דווקא אם זה ביאה הראשונה שלה. לא נכון. גם אם היא כבר אשת איש נשואה ותיקה, בכל זאת אם היא זינתה, היא נשרפת. אז למה רבי התכוון כשהוא אמר כי תחל מלשון התחלה? הוא התכוון שהביאה הזאת היא הייתה התחלת החילול שלה. כלומר שעד עכשיו מבחינת חילול הכהונה שלה, היא הייתה בסדר גמור, היא התחתנה עם מישהו שהוא קשר לה, ועכשיו שהיא זינתה, זה התחילת החילול שלה, אז היא נשרפת. אבל אם היא התחילה לחלל את הכהונה שלה עוד לפני זה, לא כי היא זינתה, אלא כי היא התחתנה עם מישהו שהוא פסול לה, כמו ממזר או חלל, אז אם אחרי זה היא זינתה, היא לא נשרפת, כי הזנות לא הייתה תחילת החילול שלה, אלא היא התחילה לחלל את עצמה עוד לפני זה בחתונה. וזה מה שרבי התכוון כשהוא אמר שתחל זה מלשון של התחלה, ויוצא שבעצם יש מחלוקת בין שני הפירושים, שלפי הפירוש הראשון בת כהן נשרפת רק שהייתה נערה מאורסה בתולה, ואילו לפי הפירוש השני לאו דווקא, אלא גם נשואה, שזאת אגב מחלוקת שכבר ראינו בדף נון א' לגבי בת כהן שזינתה. עכשיו לסיום בסוגריים, לפי הפירוש השני שבת כהן היא בשריפה גם אם היא כבר נשואה ובעולה, אז למה רבי בכלל מזכיר שם בברייתא את נערה מאורסה? הרי נערה מאורסה זה ודאי דווקא נערה מאורסה. אומרת הגמרא, באמת הוא הזכיר את זה רק כסימן כזה, בשביל לומר שכמו שאצלנו בנערה מאורסה זה התחלה של משהו, כלומר הזנות הראשונה, גם שם זה התחלה של משהו, משהו אחר, החילול הראשון, אבל בשניהם זה התחלה, לכן הוא הזכיר את זה, אבל באמת זה לא אותו דבר. ובזה הגענו למשנה בתחילת סמך זין עמוד א', ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי בעל נערה מאורסה. ובואו נחזור על כל מה שראינו. אז חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון לגבי מחלל שבת, אמרנו שמחלל שבת הוא בסקילה דווקא בחילול שיש בו קרת וחטאת, וזה להפוקה או מתחומין לפי רבי עקיבא, או מהברה לפי רבי יוסי, שהם רק לאו ואין בהם קרת וחטאת. זה היה החלק הראשון. בחלק השני לגבי מקלל אבי ואמו ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה שהוא חייב סקילה רק אם הוא צרף את שם השם, כלומר שם הוויה או שם הדנות. אם הוא אמר רק כינוי כמו רחום או חנון, אז לפי רבי מאיר הוא גם חייב, לפי חכמים הוא פטור, וראינו שחכמים זה בעצם רבי מנחם ברבי יוסי, והוביל לזה דרשה ממגדף. בסעיף השני ראינו ברייתא לגבי היקף העונש, וראינו שלושה דברים. א', שאיש איש זה לרבות גם בת, טומטום ואנדרוגינוס שקיללו. דבר שני, את אביו ואת אמו זה לאו דווקא את שניהם ביחד, אלא או אביו או אמו. רבי יושעי למד את זה מהמשך של אביו ואמו כילל. רבי יונתן אמר לא צריך לזה לימוד, אלא זה הפשט, ויש לו לימוד אחר מאביו ואמו כילל, שנראה את זה בדף פה. ודבר שלישי, דמיו בו, זה מלמד גזרה שווה מאוב ועידוני, שהכוונה היא לסקילה. זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שיש לנו פסוק לגבי העונש, אבל מה הפסוק לגבי האיסור עצמו? אז למסקנה למדנו את זה משלושה איסורים שונים של כללה, וזה אלוהים לא תקלל, ונשיא ועמך לא תאור, ולא תקלל חרש. משלושתם ביחד עושים בניין אב עם הצד השווה, כי לא יכול להיות שזה בגלל שהם גדולים כי חרש הוא שפל, ולא יכול להיות שזה דווקא בגלל שהוא שפל כי הם גדולים, וככה ביחד לומדים לאבי ואמו. אבל עדיין שאלנו, רגע, הרי שלושתם עדיין משונים, הם לא אנשים רגילים, אז אולי דווקא אצלם? ועלינו, אם כן, אז לא צריך לכתוב גם דיין וגם נשיא. מזה שכתוב את שניהם, אחד מהם מלמד שזה גם אבי ואמו, וגם הסברנו שגם לשיטה שכשכתוב כאן אלוקים לא תקלל, הכוונה היא לא לדיינים אלא לאלוקים, לקדוש ברוך הוא, עדיין מזה אפשר ללמוד גם לדיין, כי כתוב תקלל ולא כתוב רק תקל. ועד כאן החלק השני. בחלק השלישי לגבי בעל נערה מאורסה שחייב סקילה, אמרנו שזה בארבעה תנאים, וזה שהיא נערה, בתולה, מאורסה ובבית אביה. ואת הגמרא חילקנו לשני סעיפים. סעיף ראשון זה המקורות של כל זה, זה די מפורש בפסוקים, וסעיף שני זה מה לגבי קטנה, ואת זה חילקנו לשלושה שלבים. שלב ראשון זה מחלוקת התנאים, שלפי חכמים גם קטנה כלולה בסקילה, לא לה כמובן, אלא לבועל, ואילו לפי רבי מאיר, בקטנה לא. שלב שני אומר רב, המשנה שלנו שאמרה דווקא נערה, זה בעצם כרבי מאיר, כלומר דווקא נערה לא בוגרת ולא קטנה, כך עולה מניסוח המשנה של אינו חייב עד שתהיה נערה, כלומר שוב, לא קטנה ולא בוגרת. שלב שלישי, שואלת הגמרא, היא באה אליו, לפי רבי מאיר, שבועל קטנה, אין לו סקילה, מה כן יש לו? וראינו שלושה שלבים בדיון הזה. שלב ראשון, רב אמר שהוא בחנק, רב יעקב ורדה הקשה עליו, הרי כתוב ומתו גם שניהם, אבל ענה שמואל, נכון, אבל מצד שני גם כתוב ומת האיש אשר שכב עמה לבדו, וזה מלמד שאפשר להרוג גם רק את האיש בחנק. זה שלב ראשון, האמוראים. שלב שני, זה אותה מחלוקת רק בתנאים, שרבי יונתן אומר, כמו רב, שהבועל קטנה הוא בחנק, לומדים את זה כאמור מאומת האיש אשר שכב עמה לבדו, לעומת זאת רבי ישי אומר שהוא פטור לגמרי, כי אי אפשר להרוג רק אותו, כי כאמור כתוב, ומתו גם שניהם. זה שלב שני. שלב שלישי, אז מה רבי יושעיה ילמד מאומת האיש אשר שכב עמה לבדו? הוא ילמד מכאן משהו אחר לגמרי, וזה שאם באו לעשרה אנשים בזה אחר זה שלא כדרכה, אז הוא יסבור כמו רבי שלומד מהפסוק הזה שאפילו שפיזית היא עדיין בתולה, בכל זאת אחרי הראשון היא כבר לא נחשבת בתולה, אלא בעולה, ולכן הראשון הוא בסקילה, אבל כל השאר הם בחנק. ולסיום בסוגריים, ראינו שרבי אמר את זה בעוד ברייתא לגבי בת איש כהן כי תחל לזנות וכולי באש תשרף, שהוא הביא את הלימוד שלנו, גם כן, שהראשון בסקילה והשאר בחנק. מה רבי אמר שם לגבי בת כהן? אז הוא אמר שתחל זה מלשון התחלה, ומה הכוונה? זה שני פירושים. פירוש ראשון זה שזה דווקא אם זה הביאה הראשונה שלה, בדיוק כמו בנערה, שזה דווקא נערה מאורסה בתולה, ולפי הפירוש הזה מובן למה רבי הביא את הנושא שלנו של נערה מאורסה בתולה. לעומת זאת פירוש שני אומר רב יוסף, לא נכון, בת כהן נשרפת גם אם היא כבר נשואה ולא בתולה, אלא הכוונה שלו של תחל מלשון התחלה זה שזה תחילת החילול שלה, כלומר שהייתה נשואה ליהודי כשר ורק עכשיו היא התחללה בזה שהיא זינתה, אבל אם היא התחתנה עם חלל שהיא בעצם כבר חיללה את עצמה, אז אם היא זינתה אחרי זה היא לא נשרפת אלא נחנקת. ועד כאן החלק השלישי, כל הטוב.